אנחנו בחובת תלמידים עמוד סמכת, הנקדיש את הלימוד שלנו לרפואת יונה בת שרה אסנת, אברהם דוב בן שרה וישי יושע בן נבה. אנחנו היינו באמצע ללמוד על הנטייה של האדם להיות מושפע מאחרים, שהילד בהתחלת התפתחותו, בהתחלה כל מה שהוא עושה, הוא עושה בעצם על פי הפידבק שהוא מקבל. הוא רוצה להבין מה אחרים חושבים ולפי זה הוא מתנהג. וראו נא את הפלא הזה, שישנם אנשים שבשתי הנגעים ההפכיות הם נלקים. הרי הוא תיאר שני חסרונות, גם בשפלות וחסרון דעת עצמית, וגם בגסות וישות, וישות שדיברנו בפרק ו'. אנחנו, אתה רואה, בהתחלת שורה בפרק ו', זה בעצם שני דברים שעל פניהם, לכאורה הם הפכיים, מצד אחד הוא גס, יש לו ביטחון עצמי, לא מוצדק, מצד שני הוא כל הזמן מושפע מאחרים, אבל זה יכול להיות שניהם יחד. מתגאים הם נגד רבותיהם ומלמדיהם הטובים, וגאוותם היא לומר, יש אני לעצמי ודעת ברורה לי לדעת, שאני צריך לבטל את כל עצמי לדעת העולם הנשחט ולהימשך אחריו כצון לטבח יובל. שהוא אומר, בסדר, אבל אני יודע מה חשוב, מה, אתם תלמדו אותי? אני יודע מה חשוב, איזה רכב יש לך, איזה פלאפון יש לך, איזה מחשב נייד יש לך, איזה תסרוקת יש לך, יש דברים חשובים בעולם הזה. שחקונה אתם בחורים טובים עליהם, ועל פיתול דעתם הנשחתה, גאות וישות כזאת לעשות מעצמו סמרטוט להתבטל ולהישחט. בעצם האדם מתגאה, כי הוא חושב שמה שהם אומרים זה יותר חשוב. וזה, מאחר ואתם כולכם בעזרת שהם הולכים להיות הורים, אז צריך לדעת שזה דבר שמההתחלה, מהזמן שהילד מתחיל להבין מה הולך, ההורה צריך לטפטף לו את החשיבות שבן אדם לא נגרר אחרי החברה. בן אדם לא צריך תמיד לעמוד מחוץ לחברה, אבל בן אדם צריך להיות לו את העמדה העצמית ואת האחיות העצמית, וזה טפטוף שצריך לתת לילד כבר מההתחלה. תעמוד על שלך. זה דבר שכבר ילד בגיל 4, 5, 6, 7, כל ילד לפי ההבנה שלו, אפשר להתחיל. שלא יהיה מצב שכמו שהוא מתאר, שהם יודעים, כאילו החבר'ה ברחוב, הם יודעים מה חשוב בחיים, אתם לא מבינים כלום. בין כבר כל ילד כשמגיע לגיל טיפש 10 כבר סבור שההורים לא מבינים כלום, זה ברור. הם רק מתחילים להתחכם כשמגיעים לגיל 20. אז פתאום, וואו, אוקיי, הם מתחילים לדעת משהו, לאט לאט הם יודעים יותר ויותר.
זה יכול שנתבגר, זה בעצם הוא קולט.
אבל זה דבר שאנחנו כמחנכים כן צריכים לטפטף לילד מההתחלה. החשיבות לא להיגרר תמיד אחרי החברה. כולם עושים כך, אז תשובה מוצדקת היא, ואתה לא. כשילד בא ואומר, אבל כולם, אז צריך לשמוע מה הוא אומר. כולם מגיעים עם סוודר ולי קר, אז בסדר, אז אולי כדאי שגם אני אשים לו סוודר. אם הוא אומר שכל הילדים בכיתה מגיעים עם ממתק, אז קודם כל צריך לשמוע כמה ילדים זה כל הילדים. תמיד זה הפתעה. חיים מגיע, בסדר, זה כל הילדים. בעיניים שלו זה כל הילדים. הוא לא מתכוון לשקר. הרבה פעמים ילדים באים עם טענה, כל הילדים כך, וקודם כל צריך לשמוע. ספר לי מי. אחר כך, אם זה באמת כל הילדים, אז כללית אין סיבה שילד יהיה שונה מכולם. אבל כן חשוב שהוא גם יבין שבסדר, אני קורא לא מחויב להורים האחרים. ואתה כילד לא מחויב לילדים האחרים. אז בסדר, אז הם עושים כך. בוא נשקול אם לנו זה מתאים. אם זה מתאים לנו, בסדר. אם זה לא מתאים לנו, אז גם, נו, אז מה? כך היא להם גאות עם שפלות נשחתה. בעצם, שניהם, יש אנשים שמשלבים את שניהם. מפני שגם הגאות לא בקרבם נצמחה, גאות הארורה והמופשה כזו שיסודה ניצוץ עבודה זרה רחמן לצלן, ופעולתה להרוס ולאבד את עם השם. אשר השאירו נבוזרדן, נירון קיסר וטיטוס, אי אפשר שמקרב נפש ישראל תעלה מחלת העולם היא כעת. וכיוון שהודעת עצמיות אין לו ורק לפני העולם הוא קורע, גם רכב הזה מתאבק בו וגם הוא מורד נגד רבותיו ואביו. בואו אני אספר לכם סיפור שרב שוורץ סיפר לי. הוא היה אחראי על איזשהו מוסד, הוא היה מנהל, הוא עבר בין הכיתות, ואיך שהוא עובר, בחורה אחת יוצאת סוערת מהכיתה. עכשיו זו בחורה שהשר שלה כולו קוצים, ובקיצור, בא ממשפחה שלא לא גידלה אותה בדרך להוד תורה, וזה לא בדיוק היה מה שהיה הכי חשוב לה, והיא יוצאת מהשיעור, ובדיוק המנהל עומד מולה בפוזור, אז נמציא לשם גפן, בסדר? גפן, מה קרה? אז היא אומרת, השיעור משעמם, אין לי סבלנות לזה. אז בואו תשמעו מי זה הרב שוורץ. הוא אמר לה, גפן, אני רוצה שתדעי שבכל הכיתה הזו את הצדיקה היחידה. מה את חושבת? צדיק זה אחד שיושב כמו טאטה וכל מה שאומרים לו מקבל? צדיק זה בן אדם שיש לו פלפל, שאין לו סבלנות לשטויות, שצריך להיות תורה חיה. לך אין סבלנות לתורה משעממת, את צודקת. ישב איתה 45 דקות והסביר לה למה היא צדיקה. בסוף הבחורה צדיקה. חזרה לכיתה, חזרה עם דימוי עצמי אחר, ולא רק שהיא גדלה, משכה את האחיות שלה אחר כך ללכת גם כן לאולפנה, ובסוף, לא יודע מה, שבר צידר לה קידושין, אבל לוודאי שהזמינה אותו לחתונה, והתחתנה עם בן תורה, למה? כי דווקא כשיש לך בן אדם שחושב להימשך, אחרי, מה הוא מקבל לקבל שהוא נמשך אחרי החברה? מה הוא חושב? הוא חושב, איך יחשיבו אותי? איך אני אהיה אדם שהחברה מחשיבה? על ידי זה שאני אהיה שונה מכולם. אני, לי יהיה את הז'קט מאור, לי יהיה את האופנוע, לי יהיה את הפלאפון הכי חדיש. מה הוא מחפש בעצם? שיחשיבו אותו. איך אתה יכול למשוך אותו? על ידי זה שאתה מראה לו כבר עכשיו שאתה מחשיב אותו. כשאתה אומר לבן אדם, אתה חשוב, אתה טוב, אתה נהדר, קנית את ליבו. אני אוסיף עוד סיפור. זה הסיפור שאצלי היה המהפך מתי שהחלטתי להמשיך ללמוד תורה. לפני כמות שנים, אני צריך לעשות חישוב כמה זמן, בערך 15 שנים, משהו כזה, הייתי סגן מנהל בבית ספר יסודי. ובסוף השנה התלמידים, הייתי גם מורה שם, והבחורים עשו משהו לקראת סוף שנה שמבחינתי כל הלימוד שלנו לא היה שווה אם הם היו מסוגלים לעשות זה בסוף השנה. אז אחרי שהם עשו את זה, אני אמרתי, בסדר, אני לא אדפוק חשבון, אבל אני צריך למלא את התעודה, ניתן לכל אחד בדיוק את הציון שמגיע לו. ואני לא אוסיף נקודה אחת, לא אקח מהם נקודה, אבל גם לא אוסיף נקודה. לא מגיע להם שום לפני משורת הדין ולא כלום. אם זה איפה שהם אוחזים חודש לפני סוף השנה, וזה היה סוף היסודי, אז מבחינתי, בסדר.
איזה סוג יסודי?
כיתה ח', סוף כיתה ח'.
כיתה ח', כאילו רגילה, ישיבה?
זה סיפור מורכב, לא ניכנס לכל הסיפור. למעשה זה היה כיתה בעייתית, אבל הצלחנו מאוד, חשבתי שהצלחנו מאוד. אז הלכתי לראש כולל, ואמרתי, רציתי לשמוע את חוות דעתו, כך היה נראה לי. אבל זה אומר שבחור אחד היה מקבל 50-60, בחור שני היה מקבל 70, כאילו ציונים לא הכי זוהרים, אבל זה מה שהתחשק לי לעשות. אז הוא אמר לי, אתם מכירים ביידיש, פונקט פקרט, ממש הפוך. הוא אמר לי, אתה חייב לתת להם עכשיו ציון יותר טוב ממה שמגיע להם. מה זה משנה? לתיכון הם התקבלו, נכון? אתה לא הולך לשנות שום דבר. כל מה שהציון מראה זה מה אתה חושב מהם. אתה יכול עכשיו על ידי זה שאתה נותן להם ציון עוד 5 נקודות, עוד 10 נקודות, אתה נותן להם ציון טוב, זה כבר לא משנה. הציון הזה לא משנה לאף אחד. יש איזו רלוונטיות אחת בינך ובינם. איזה מסר אתה נותן להם כשהם עוזבים את הכיתה שלך. אתה יכול לתת להם מסר, אני מאמין בכם, אתם בחורים טובים, ואז אתה נותן להם אתגר לחיות לפי איך שאתה מאמין בהם. אתה יכול להיכנס בהם, להראות להם, זה מה שמגיע לכם, זה הציון שלכם, בסדר? ואז בסדר, אז הם ימשיכו לדרכם. ואת ההשפעה האחרונה, המכה בפטיש שיכולת לתת, לא נתת. טוב, שמעתי בקולו. ונתת להם ציונים יותר טובים ממה שהגיע להם. והכיתה הזו, שהם היו כיתה מאוד בעייתית, עד כדי כך שזה היה מצב שהבית ספר אמר להם, אין לנו מורה בשכם, אף מורה לא היה מוכן ללמד אותם. הורה אחד התנדב לקחת חצי יום, ואני התנדבתי לקחת את החצי האחר. אבל הכיתה הזו, שנה אחרי זה, כל שבת היו נאספים ללמוד מרצונם. שבת אחר צהריים היינו לומדים תנ"ך. זה החזיק איזה שנה, שנתיים, כל עוד שאני הייתי באזור. ושמרו איתי על קשר, היה לנו בחור אחד שם שהיה ממש גנב. ואני כשסיימנו את הכיתה החלטתי על פי העיקרון הזה שהראש כל לימדתי, אני נותן לו עוד איזה דחיפה, נתתי לו סידור אני חושב, או סידור או פרקי אבות עם הקדשה, ובהקדשה כתבתי לו מילים יפות, ואז כשעליתי ארצה פגשתי אותו, הם שמרו איתי על קשר גם כשעליתי ארצה, וגם כשפגשתי אותו, הוא בא לבקר, כשפעם באתי לבקר את ההורים שלי בחול, אז כתבתי לו את המספר טלפון שלי בארץ, ולפני שנה אני קיבלתי טלפון ממנו שהוא התחתן והוא רוצה לעלות ארצה, והאם אני יכול לעזור לו למצוא שכונה ודירה, וכל זה הודות ליצה אחת, שתראה להם שאתה מאמין בהם. היצה, תראה להם שאתה, מבחינתך, יש להם, הם אנשים טובים. ככה אתה רואה אותם כאנשים טובים. ואני אומר לכם, עד לפני שנה, עוד הניבו פירות, היצה הזו. זה למה שאני החלטתי להמשיך ללמוד. אמרתי, אם בן אדם שיושב במדרש ולומד כל היום, יכול לתת לי יצה שמצילה בעצם את... את כל הכיתה, אז כנראה שיש משהו בזה. כנראה שצריך... זה, ממש, זה היה הנקודת נפנה אצלי. אבל... מה? אחר כך זה, לאן זה התגלגל? זה התגלגל. אבל למעשה, זה, אם מורה רוצה, ואם מורה או מחנך או חבר רוצה בעצם לתפוס את, את הנטייה הזו, צריך לדעת מאיפה הנטייה באה. זאת אומרת, האיגו של הבן אדם לא יציב, ואחד מהדברים שאנחנו צריכים לתת לילד זה איגו יציב. זה יותר חשוב מרוב דברים אחרים. אם אני יכול להעמיד אותו בביטחון העצמי הבריא שלו, אז משם אני יכול לפתח אותו. פעם היה ילד שדיברתי עם ההורים שלו על החינוך שלו, והוא היה... היו לו כל מיני בעיות. אז דיברתי איתם, למה לא לעשות כך ולעשות כך? אז הם אמרו לי, ואני חושב אמרו לי מאוד בחוכמה. קודם כל, אנחנו מבטרים לו ומעלימים עין... שיפתח ביטחון עצמי. כשיהיה לו ביטחון עצמי, אז יהיה לך עם מי לעבוד, אז יש לך חומר גלם שאתה יכול לתת לו צורה. אם אין ביטחון עצמי, אין לך חומר גלם. אתה לא יכול לתת צורה. כל הערה, כל דבר שאתה מנסה לעבוד איתו, זה מאיים על האיגו שלו. אם אתה מאיים על האיגו שלו, אתה לא יכול לבנות אותו. זה נראה לי נכון. לכן לא די לו לאדם הרוצה לגרש את מחלה הזו הנשחתה בו עוד מילדותו לקנות דעת בלבד, רק גם דעת עצמי יקנה, וזהו העיקר. הוא אומר בפרק הקודם, דיברנו איך שבן אדם צריך להבין שהוא לא יודע כל דבר וללמוד. בפרק הזה הוא אומר, הפרק הזה הוא בעצם מקדמה לפרק הקודם לו. זה, אתה לא יכול לנסות לקנות דעת אם כל הזמן אתה מושפע ונמשך מה יאמרו ואיך יסתכלו ומה יחשבו. אני רוצה אולי להוסיף פה עוד נקודה לעדן את הסיפור הזה. יש מדרש. מדרש אומר, האדם כשהוא נולד אז הוא כמו חזיר. כל הזמן חופר ומתלכלך, כמו שהחזיר כל הזמן מתלכלך, ככה הילד, פעם לא היה להם טיטולים חד פעמים, אז הילד בכלל, למה קראו לו להם עוללים? כי הם עוללים כל הזמן מתונפים. אז התינוק הוא כמו חזיר. אחר כך הוא גודל, הוא כמו קוף, הוא מטפס כל דבר. זה הילד. אחר כך הוא גדל עוד קצת, אז אני לא זוכר איזה בהמה, לא זוכר איזה בהמה המדרש משווה אותו, ואז המדרש אומר, כשהוא מגיע לגיל 18, הוא כמו סוס, שכל הזמן דואג שיהיה לו...
הגדי נראה לי, כשהוא ילד יותר גדול הוא גדי.
הוא גדי, כי הוא קופץ כל הזמן. אז הוא נהיה סוס, כי הוא מאוד דואג איך הוא נראה, כדי למשוך, למצוא בת זוג. ואז כשהוא מתחתן, הוא נהיה חמור, הוא נושא את העול, וזהו, עכשיו הוא עובד בנסיעת עול הבית, המשפחה והפרנסה. אבל מה המדרש אומר לנו? שיש... כן? זאת אומרת, אתה מכיר את האישה שאומרת לבעלה, פעם חשבתי שאתה חמור, עכשיו אני מבין שאתה פרפר. אז הוא אומר, איך נהייתי מחמור לפרפר? היא אומרת לו, פרפר זה הייצור היחיד שנהיה גולם. בסדר, חזרה לענייננו, אבל... אבל לא, אבל מה המדרש הזה מלמד אותנו? המדרש אומר, כל זה נכון באדם שכל חייו הם עסוקים בעולם הזה. אבל אדם שעסוק בתורה, אז מההתחלה עד הסוף, יש לו דבר שמעתיר אותו, שיש לו, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. כי האדם בעצם, אז הוא לא משובד לחברה ולמה יאמרו ומה יחשבו. הוא משובד למה נכון, הוא משובד לעקרונות. וזה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, ואז גם בצעירותו וגם בזקנותו. אבל אני תמיד ראיתי במדרש הזה שני דברים. אני חושב שהמדרש הזה מצד אחד מראה לנו שהתורה באמת עושה מהבן אדם בן חורין. הבן אדם יכול לחיות לפי הקונות שלו. זה שמאיימים עליו זה לא מפחיד אותו. אז אומרים לו, אתה תשב בכלא אם אתה לא תעשה א' או ב' או ג'. בסדר, אני הראשון. תורי דורות יושבו בכלא. אומרים שרב שמואל אליהו אמר, למה אבא שלו, הרב מרדכי אליהו, נהיה רב ראשי לישראל, והוא רק נהיה רב ראשי לצפת? כי אבא שלו ישב בכלא 6 חודשים על מה שהוא מאמין, והוא רק ישב חודש. אתם יודעים שרב מרדכי אליהו ישב בכלא?
הפגנות למען השבת, נכון?
אני לא זוכר על איזה הפגנות. לא מכיר את הפרטים של הסיפור. היה הרב מרדכי אליהו ישב בכלא, אני לא יודע כמה זמן. על עקרונות? בסדר. לנו זה לא בושה, רבי עקיבא ישב בכלא. את ההיסטוריה תבדוק עם אחרים, אני לא יודע, זה לא ענייננו. מה? אני לא. אני ביקרתי אחרים שהיו בכלא. כן? כן, גדולי עולם ישבו בכלא.
הגרעה ישב בכלא.
עצים מהחבר'ה שלמדו איתי במכון מאיר, לפני התנתקות ישבו איזה קצת מעצר
כל הטבחים אצלנו בצבא ישבו בכלא.
זה למעשה, אבל לא, זה חוזר לענייננו, שהאדם לא מפחד לא מה יאמרו, לא מפחד מהחברה, מתחיל להיות לו ישות, אז יש לו יכולת לבנות. ומתוך זה, אז הוא צריך להבין, בסדר, אז איפה הבניין? פה נמשיך בעזרת שם מחר.